כן, אנחנו בתף סמך זין, עדיין בתף סמך וו עמוד ב', אנחנו ראינו כאן, אז אנחנו נזכיר את החלק האחרון במשנה. תסתכלו בבקשה בסמך וו עמוד א', רגע, סליחה, כן. אומר בסוף המשנה, אתם רואים כאן את המשנה? בסוף המשנה נתנו לריחיים של גרוסות. אני את הקטע האחרון של המשנה אנחנו נדון היום עוד פעם, למדנו את זה בשבת, אבל אנחנו נדון בגמרא, רק אני רוצה שנראה את זה במשנה. את מה נתנו? את אותם שיבולים של שעורים שקצרו אותו לטובת העומר וקלינו אותו. השאלה, איך קולים אותו, האם קולים אותו בשיבולים כדעת חכמים, או כדעת לאחר שדשים אותו, מפרידים את הגרגירים בתוך הבוב, קולים אותו. בכל מקרה, מייבשים אותו, אחר כך נתנו לריחיים של גרוסות. היינו טוחנים אותם לא דק, לא דק, ההפך. הפך, גרוסות, זה כוונה חלקים, חותכים אותו לכמה חלקים. כן, והוציאו, לא דק, כן, והוציאו ממנו עשרון שהוא מנוקה בשלוש עשרי נפה. עשרון, עשירית עיפה סולת, מתוך שלוש סעים, אז אם כן, נשאר הרבה שארית, אז מה עושים עם השארית? והשאר, הקמח שלא נכנס לכמות של עשרון, שזה מנחת העומר, נבדה. פודים את זה מההקדש, כי עד עכשיו היה הכל ברשות הקדש, ונחל לכל אדם, כי הוא חולין. וחייב, אם אחר כך מוסיפים לזה מים ומגלגלים את זה, עושים איזה עיסה, חייב בחלה. למה? כי החיוב של הפרשת חלה מתחיל מזמן לישת העיסה, ובזמן לישת העיסה זה כבר חולין. אז זה כמו כל חלה וחלה. כל עיסה ועיסה. הוא פטור מן המעשר, אבל התבואה הזאת תורה מעשר, מדוע? כיוון שבזמן חיוב המסרות חל בשעת מרוח התבואה. מה זה מרוח התבואה? שאתה קוצר את התבואה ואתה אוסף אותה, אז בדרך כלל גמר מלאכה של התבואה זה על ידי הפרדת הגרגירים לערימה, ואז עושים מרוח. מרוח זה החלקה של ערימת התבואה, ואז היה כבר בידי הקדש, והקדש פטור מן המעשר. והמשפט האחרון במשנה, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמסרות. הוא אומר, כשם שחייב בחלה מפני שהגלגול היה אחרי שפדו את זה מהקדש, אז חיוב חלה זה לאחר לישתה, וזה היה כבר חולין, לכן זה חייב בהפרשת חלה. ולגבי מעשרות, נראה את הנימוק בגמרא, האם זה בגלל שגם הקדש חייב במעשרות, או בגלל סיבה אחרת. כאן אנחנו נעבור לגמרא, הגמרא אומרת, כן, יש לכם את זה, ורבי עקיבא, ראינו את זה ביום שישי, סליחה, בשבת, ורבי עקיבא, נחזור עוד פעם מאמצע העמוד, שליש השני של העמוד. ורבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. אנחנו נחזור על זה, למדנו את זה בשבת, לטובת המאזינים. בדף סמכווה ועמוד ב', קרוב לאמצע. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא מחייב בחלה ומעשרות. הוא חולק על חכמים. אמר רב כהנא, מה הסיבה שרבי עקיבא חולק על חכמים ומחייב גם במעשרות? אומר היה רבי עקיבא, מרוח של הקדש אינו פותר. הוא אומר, וכן, אז אם זה יוצא, אז בתור הקדש לא צריך לעשות הפרשת מעשרות, אבל אם הולכים ופודים אותה, אפילו שהמרוח היה בידי הקדש, המעשה הזה איננו פותר. חכמים אומרים שמה שבידי הקדש פותר מן המעשרות, זה מקלט מס נקרא לזה. כן, אבל רבי עקיבא לפי דעת רב כהנא, הוא אומר שהעובדה שזה היה בידי הקדש זה לא פותר, וממילא אסור לו לאכול עד שיעשר, וזה מה שאמר רבי עקיבא, מותר הקמח מה עומר חייב במסער. מה זה המרוח? זה פעולת האישור וההחלקה של הרימת התבואה אחרי שניקו אותה מהמוץ. כן? אנחנו מפרידים על ידי זריעה, דישה או זריעה, ואז יש הרימה של גרגירי חיטה ומחליקים את זה. זה נחשב גמר מלאכה, אז מרגע זה חלה חובת ההפרשה. והיום נדבר איך עוקפים את החוב של... יש אפשרות לעקוף את החיוב של הפרשת תרומות ומעשרות. אבל כאן רב קהנה טוען שרבי עקיבא אומר, זה שזה היה ברשות הקדש זה לא פותר. זה חזר עכשיו לרשות ישראל. העובדה שהמירוח שזה שעת החיוב היה בידי הקדש, תנא כמה חכמים אומרים, זה פותר. זה היה בידי הקדש, גמרנו. השתחרר. הם פטורים, אז גם אני אחר כך שפדיתי את זה פטור. אבל רבי עקיבא אומר לא, חייב. שאל על זה רב ששת, מה טיב רב ששת? למדנו ברייתא, מותר שלוש שעים הללו, שהיו קוצרים לצורך העומר, הרי שלוש שעים, וממנו היו מנפים עד עשירית היפה, אז נשאר לך מותר עד שלוש שעים, מה היו עושים? בוא, נבדה ונאכל לכל אדם, וחיה בחלה ופטור מן המעשרות. זה כמו תנא קמא במשנה, רבי עקיבא מחיה בחלה ובמעשרות. עד כאן זה זה למה שראינו. אמרו לו, אז חכמים אומרים לרבי עקיבא, אם אתה מחייב גם במעשרות, כל פודה מיד גזבר יוכיח שחייב חלה, פטור מן המעשרות. אז אותו דבר מותר העומר שנבדה מההקדש, צריך להיפטר, למה אתה אומר דבר כזה? ואם איתה, אם רב כהן הצודק, מדייק כאן רב ששת, אם רב כהן הצודק, שהתם של רבי עקיבא, מדוע הוא חייב במעשרות, במירוח הקדש, פעולת המירוח, שזה גמר מלאכת עשיית התבואה, איננה פותרת, והקדש חייב במעשרות, אם ישראל משתמש בו, מייקה אמרה לי, אז מה חכמים באים וטענות לרבי עקיבא, שפודה מיד הגזבר יוכיח, הוא יגיד, אותו דבר גם שם אני אחייב, גם בכל פודה מיד גזבר, אני רבי עקיבא יחלוק ויגיד שכן חייב מעשרות. אם זה הפרינציפ, אלא מכאן רואים שיש סיבה אחרת. זה לא הסיבה שבמירוח הקדש הוא מחייב. יש סיבה אחרת. ועוד, הייתי ועוד קושיה על רב כהנה, שאל אותו רב כהנה בר תחליפה לרב כהנה. מעד אתניה, רבי עקיבא מחייב את הנותר מהעומר שנבדה בחלה ומעשרות, לפי שלא ניתנו מעות אלא בצורך להם. בהתחלה שלקחו את השלוש שעים, כמה צריך להוציא מזה? עשירית היפה, זה הרבה פחות. אז כשהקדישו את זה, הקדישו את עשירית היפה, את הנטו. ומראש אמרו, אנחנו לוקחים כמות גדולה כדי שנוכל לנפות ולהוציא ממנה את המיטב, את המובחר, ואז נקבל עשירית היפה, אבל כל היתרה של שלוש השיאים אחרי שניפיתי, הם לא מתקדשים, מראש אני מקדש רק אותם, ולכן הוא אומר שזה חייב במעשרות, מפני שמראש לא הוקדשו. איך לשון הגמרא? שלא ניתנו מעות ההקדש לקנות מהם שעורים לצורך חומר, אלא בצורך להם. רק עבור עשירית היפה הוא מתקדש, יתר הקמח נשאר חולין. הרי אם כן מבואר כאן שגם לרבי עקיבא מרוח הקדש באמת פותר מן המעשרות, אלא למה כאן לא פותר? לא בגלל שמרוח הקדש מחייב, אלא מפני שמראש מעולם לא הקדישו את, לא הוקדש, ולכן זה פתור. אז אם כן קשה על רב כהנה שהוא אומר רבי עקיבא סובר מרוח הקדש מחייב במעשרות. כן, בסדר? ברור מאוד, כן, ברוך השם. כן, אז תוספות אומר שני אפשרויות, תוספות הקטן, או לרבי עקיבא לא צריך פדיון, או מדרבנן ייפדה, שלא יאמרו הקדש יוצא מדי פדיון, מדי הקדש ללא פדיון, שלא יהיה אמירה, אז ככה עושים תקנה, השאלה אם כן צריך לבדות או לא. אלא אמר רבי יוחנן, מה הסיבה של רבי עקיבא שהוא אומר שזה חייב בחלה ובמעשרות? שארית הקמח של של מנחת העומר. תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא, לפי שלא ניתנו מעות אלא בצורך להם. בצורך להם, כלומר מראש הוקדש מהמנחה של העומר שלוקחים שלושה סעים, מראש אנחנו מקדישים רק את הנטו שישאר אחרי הניפוי, זה מה שאנחנו מקדישים. אמר רבה, עכשיו אנחנו באים לסוגיה שהגענו אליה בשבת לגבי מרוח של גוי. אמר רבה, פשיט על ידי מרוח הקדש פותר. אפילו רבי עקיבא לא כמחייב הטעם במותר העומר, אלא שלא ניתנו מעות אלא בצורך להם. אבל מרוח הקדש בעלמא פותר. זה פשיטה, כולם מסכימים שאם זה היה ברשות הקדש בשלב ההתחייבות של תרומות ומעשרות, שזה גמר מלאכה, שזה מרוח, אז של הקדש פותר. כיוון שזה היה ברשות הקדש פותר, אפילו שחוזר להיות יהודי פודה את זה, כיוון שזה קיבל פטור, זה נשאר פטור. זה, איך אומרים? זה כמו שאדם ייבא מחוץ ארץ איזה דבר וקיבל פטור, אחר כך מוכר למישהו אחר, אז הפטור עובר למישהו אחר. במכוניות לא נוהגים כך. אבל באופן כללי, הוא הביא את זה וקיבל, קנה את זה בזול. הוא מוכר למישהו אחר, המישהו אומר לו, תשמע לך, זה עלה יותר זול, אני גם רוצה להרוויח מזה. כן, יפה. אבל איפה הבעיה? אז פשיטה שמרוח הקדש הוא פותר. אותו דבר מרוח, יש פשוט לי שמרוח של גוי, כלומר תבואה שהייתה בידי גוי, שתי אפשרויות, או התבואה של אקום במרוח, או שהתבואה של ישראל וגוי עושה את המרוח. יש ראשונים שרוצים לומר, אפילו שזה של ישראל, אבל הגוי עושה את המרוח. אז כאן באנו למחלוקת תנאים, האם מרוח של גוי הוא מחייב בהפרשת תרומות ומסרות או לא. יש קניין בידי גוי להפקיע מקדושת הארץ או אין קניין? נראה את זה כאן בגמרא וברשי. אומרת הגמרא, פשיטא לי דמרוח העובד כוכבים. אם את הפעולה של גמר מלאכת התבואה, שזה המרוח, אתם יודעים למה עושים את המרוח? כי החקלאי מפריד את הגרירים של התבואה מהמוץ על ידי פעולה של זריעה, משתמש ברוח, ואז הוא מעיף. כל המוץ הוא קל, הוא עף הצידה, והגרגירים הם כבדים, נופלים למטה. וככה הוא מפריד את המוץ מן התבואה. וכשהוא גומר לעשות את זה, הוא משאיר את זה בשדה כמה ימים. עכשיו הוא רוצה להיות בטוח שלא גונבים לו, אז כל חקלאי ממרח את זה. היינו, מורח, מחליק מכל הצדדים. בבוקר הגנבים שבאים בלילה, אין להם זמן, לוקחים ובורחים. אז הוא בבוקר רואה האם מישהו נגס בכמויות הגדולות, לפעמים לא מרגישים. לפי המרוח הוא כמו שביל הטשטוש שעושים על הגבול, הגששים, לפי זה יודעים. אז יפה. אז אם כן, אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים, אם עשה איזה גוי, האם פותר מהמעשר, שיהיה מותר לישראל לאכול ממנה בלי הפרשת תרומות ומסרות, עוד יש נפקמינות כמו שנראה בהמשך. דתניא, תורמים, אז יש מחלוקת, זה פשיטה לי שיש תנאים שאומרים שמרוח של גוי הם סוברים שפותר, ויש אומרים שחייב. אז אנחנו, שתי שיטות, מה? מרוח זה החלקה של ערימת התבואה. כמו שאמרתי, בסוף האיסוף, ההפרדה, אז יש רחת שבה מחליקים את הערימה. כי אם מישהו יגנוב, בבוקר הוא יראה את הנגיסה. אם זה סתם ערימה מפוזרת, אז הוא לא מרגיש, כן גנבו, לא גנבו. זה היה טכניקה שהם היו משתמשים בזה. אמנם גנב יכול לגנוב ולהחליק, אבל בלילה קשה הדבר. ברוך אתה, אדוני, לחלם שהכל ינדור. ומה עוד? הגנב פוחד שיתפסו אותו, הוא לוקח ובורח. אין לו זמן לתשש. כן, זה כלי, זאת אומרת, יש להם שיטה איך להחליק את זה. אני אומר, היום ברמת הגולן לא מבין מה שקרה שם, אלפי, איך זה יכול להיות? יש שם צבא. נו, אז מה? מי שעובר דמו בראשו, מה?
לא בקונטרה זה היה, איפה זה מה אתה אומר? חצות הגבול, הלכו איפה לגבול? היה פה
איזה פשטה מודיעינית. לא רק מודיעינית, יש שם הצבא, מה?
הצבא לא היה ערוך לכמויות כאלה.
במספיק הראשונים, מי שעובר, פוצים אותו והאחרים פוחדים. לא יודע מה קרה, הם נכנסו לכיכר העיר, חגגו שם. טוב. זה רק, זה מפחיד, שאותו דבר יכול קומנדו סורי להיכנס בקלות כזאת. יש להם זמן ל...
בגלל זה שמורדים להם את המור... עושים אותם, שכל יריעה שאתם יורים...
חקירה.
הם לא מראים לראות.
נכון, נכון.
זה... עלינו, היה רצח בעיניים, היינו עם התוכנים, למדנו הרי איך דופים עם הביונט.
לא נותנים, ודאי, ודאי. טוב, אנחנו הולכים הלאה. אז אם כן, פשיטה לרבה דמירוח עובד כוכבים זה מחלוקת תנאים. האם זה פותר מהמעשר או לא? דתניא, תורמים תבל, אתם יודעים מה זה? תבואה שלא הופרשה ממנה התרומות נעשות, זה תבל. זה המונח. נוטריקון תבלה. זה לא טוב, זה לא מתוקן. מי שאוכל ממנו חייב מיטה בידי שמיים. תורמים מטבל של ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים, ומשל קוטים על של קוטים. רש"י אומר, מי הם הקוטים? השומרונים שמלך אשור הביא, הייתה לו שיטה לנייד את המדינות שהוא כובש, את האנשים שלא ירגישו בטוח בעצמם וימרדו בו, הוא היה מנייד אותם מקצה העולם ועד קצהו. מי שהיה כובש בארץ ישראל מעביר אותם לקוטה, ואת הקוטים שם העביר לשומרון. ואז אכלו בהם העריות, והוא הבין שאלוהי הארץ כועס על כל ההנהגות, הוא שלח יהודים ללמד אותם, מכאן צמחו השומרונים. אז יש ויכוח האם הם גרי אמת או גרי עריות, מפחד. עד שבסוף, יש אמרו שהם גרי אמת, שהם קיבלו על עצמם, יש לנו גרי עריות, עד שבסוף מצאו אצלם דמות של יונה שהם עובדים אליה, אז החליטו שהם כגויים. וכאן רואים את הביטוי שזה לא כמו של ישראל, משל קוטים על של קוטים, משל כל על של כל. לפי דעה הראשונה, תורמים אפילו משל גוי ושל קוטי על של ישראל, וכן ההפך. לא נאמר שלא תחול התרומה בגלל שזה מן הפטור על החיוב. כל התבואות חייבות בתרומה. למה? כי מרוח של גוי או של אקום איננו פותר מתרומות ומסרות. דברי רב מאיר ורב יהודה. זו שיטה אחת, שמרוח של גוי בארץ ישראל אינו פותר מהמסרות. רבי יוסי ורב שמעון אומרים, תורמים משל ישראל על של ישראל, ומשל גוי על של קוטים, ומשל קוטים על של קוטים, ודאי כל שכן משל אקום על של אקום. למה? כי הם בעצם, זה פול גז על נוטרל במקרה של אקום ושל קוטים. למה? כי הם לא צריכים. זה פטור על פטור, השומרונים, כן, אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים ושל קוטים. למה? כי של ישראל חיה בתרומות מסרות, ושל קוטים ואקום זה נקרא פטור, אז לא תורמים מן החייב על הפטור, מן הפטור על החייב. ולא משל עובד כוכבים ושל קוטים על של ישראל, שאין תורמים מן הפטור על החיוב, הרי שנחלקו תנאים, אם מרוח אקום פוטר, זה אמר רבה. אנחנו עוברים לדף סמך זין עמוד א'. עוד דבר פשוט, אז מה פשוט לו שמרוח הקדש פוטר? אפילו רבי עקיבא. דבר שני, פשוט לא מרוח של גוי זה מחלוקת תנאים בין רב מאיר ורב יהודה שהם אומרים שמרוח אקום לא פותר ורבי יוסי ורב שמעון שאומר כן פותר. עכשיו, דבר שלישי, מה פשוט לא? גלגול הקדש פותר. כלומר, אותם תבואות שנמצאים בידי הקדש, מהו הרגע המחייב בחלה? אחרי שאתה שופך מים לתוך הקמח ולש אותם, מאותו רגע זה נעשה החייב בהפרשת חלה. אז אם כן, פשוט לרבה דגלגול הקדש פותר אותו מחלה. אפילו אחר כך יבדה את העיסה, נגיד הקדש הגזבר לש, ואחר כך בא יהודי אמר לו, תמכור לי את זה, אני רוצה לבדות את זה מקדושתו. מותר לו, כיוון שזה, יש בו קדושת דמים, אז עכשיו נגיד, רגע, רגע, אתה פדית אותו, אז בבקשה, תפריש חלה. אומר, לא, רגע, החיוב של הפרשת חלה חל עם הגלגול. מה זה הגלגול? המגע של המים עם הקמח ולישתו. אז זה היה בידי הגזבר, ההקדש, זה פותר. אז לכן פשוט לא דגלגול, הקדש פותר. כן, תמיד תזכרו, גלגול זה פעולת הלישה. דתנן, הקדישה, אישה שהקדישה את עיסתה עד שלא גלגלה, היא עשתה עיסה, והיא הקדישה אותו להקדש. הוא פדה, פדת, הקדישה את עיסתה עד שלא גלגלה, סליחה.
מה זה עיסה?
את הקמח שלה, הכוונה, המיועד לעיסה. המיועד. את עיסתה עד שלא גלגלה, ובדעתה לפני הגלגול. למרות שהיה כאן רגע שהקמח הזה היה של הקדש, חייבת בחלה. למה חייבת חלה? כן? היא חייבת בחלה. למה? מפני, למה היא חייבת בחלה? היא חייבת בחלה מפני שלא התחייב עוד, זה לא בא לידי חיוב חלה. היא כי היא מגלגלת. רגע חיוב של החלה הוא בעצם, מה זה רגע חיוב של החלה? כן, רגע החיוב של החלה זה ההפיכתה לעיסה. אז אם כן, אני חוזר עוד פעם, דתנן, הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה זאת קמח, ובדעה אותה לפני שקמח חייבת. מי שגלגלה ובדעתה חייבת. אם היא כבר גלגלה ואחר כך היא הקדישה אחרי הגלגול, והיא פדה את זה, אז היא חייבת. למה? שבשעת הגלגול זה היה עדיין של אדיוט, והתחייבה אז בחלה. אבל אם הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר, אם היא הקדישה קמח, והגזבר החליט לעשות מזה לחמניות, משהו, הוא רצה לאפות משהו לצורך העובדים במקדש, ואז היא באה ואמרה, רגע, אני מוכנה לבדות את זה. אז מה קרה? מי גלגל את זה? מי הפך את זה לעיסה הגזבר? אז אם באמת כך, הקדישה בתור קמח וגלגלה הגזבר לצורך הקדש. אחר כך בדעתה פתורה. למה? לפי שבשעת חובתה היינו בזמן הגלגול, הפיכתה לעיסה, הייתה פתורה. אז רואים בפירוש שגלגול הקדש פותר. אז זה פשוט לנו. דיברנו על מרוח של הקדש שזה פותר. דיברנו מרוח עובד קרבי מחלוקת. דיברנו ש... גלגול הקדש גם פותר. עכשיו שואל רב, הדבר אחד אני מתחבט. דיברנו על קודם על מרוח של גוי מחלוקת תנאים, אבל השאלה שלי, מה קורה גלגול של עובדי כוכבים? מהי? האם הוא פותר את העיסה מחלה ויהיה מותר לישראל לאכול בלא הפרשת חלה או לא? מה צדדי הספק? מתנתנן, הרי למדנו משנה, גר שנתגייר. מה קרה? אדם היה גוי, והוא לקח קמח, ניפה אותו הכל, הוא אדם רגיש, והוא עשה מזה עיסה, ואז הוא התגייר. אחרי שהעיסה כבר מוכנה, מתי נעשתה עיסה? בהיותו גוי. אז הוא, אם נעשה את עד שלא נתגייר, העיסה פטור. למה? כי מה הקובע רגע הגלגול? וברגע הגלגול הוא היה בגלגול אחר של גוי. אז הוא פטור. פשיטה.
למה?
כי מה מחייב את החלה? מה מחייב את הפרשת החלה? המגע של המים עם הקמח והפיכתה לעיסה. ברגע הזה הוא היה גוי. הוא לא צריך להפריש חלה. זה לא משבע מצוות בני נוח. לא בגלל זה, לא בגלל שזה נסר, זה החיוב של העיסה צריך להיות שאתה יהודי, אם אתה גוי, אתה לא מתחייב. עכשיו התגיירת, אבל התגיירת אחרי שהעיסה הזאת כבר שוחררה מהחובה.
מה זה להיות גר באינסטינקט? מה זה...
נגיד בתהליך.
הוא היה בסוף של התהליך, כן?
כן. עקרונית אפשר לגייר גר, אפשר לגייר גר תוך חצי שעה, עקרונית.
פעם היה הפוך, קודם היו מגיירים, ואחר כך הוא היה לומד.
לא, היו בודקים אותו. כמו הגר שבא להילל ואמר, גיירני על מנת שלמד כל התורה כולה על רגל אחת. זאת אומרת, צריך צריך להיזהר, לא מקבלים גיירים סתם, אבל יחד עם זה, התהליך לא דורש כמו רופא 7 שנים שצריך ללמוד עם הסטאז'. היום, בגלל שהעולם נהיה כפר גלובלי קטן ויש בלופים ויש אינטרסים, אז צריכים לבדוק את הרצינות. ובמיוחד, כשעם ישראל מצליח, אז צריכים להיזהר. שיש, אומרים, הכלכלה של מדינת ישראל פורחת, אז הרבה גויים מריחים את ההצלחה, באים לא בשביל היהדות, אלא בשביל, אם איני מוכן, בשביל המזומן. כן.
נסיים לו את הפסוק, ראשית הריסותיכם,
הנה, הגמרא תביא את זה מיד. אם כן, מתנתנן, גר שנתגייר והייתה לו עיסה, אם נעשית עד שלא נתגייר, פטור. למה? כי הגלגול היה ביותו גוי, ואז הוא פטור. אבל אם המגע של המים והלישה, הגלגול משנתגייר, אז נעשתה עיסה חייב. ואם הדבר ספק, הוא לא זוכר מה הרגע הלישה, בזמן שהוא היה גוי או כבר היה יהודי, אז חייב מספק, דזלילן לחומרה. כלומר, לתת את זה, הרי מי מקבל חלה? כהן. לתת הוא פטור, מפני שהמוציא, זה דיני ממונות, המוציא מחברו עליו הראיה, הכהן יצטרך להוכיח שבאמת זה חייב, אבל להפריש מדי איסורה, הוא צריך להפריש את החלה. כן? והוא מוכר את זה, מה הוא יעשה עם זה? הוא מוכר את זה לכהן במחיר מוזל. הוא אומר לכהן, תראה, לתת לך אני לא חייב כי זה ספק. ממון, המוציא מחברו עליו ראיה. אז אני מוכר לך כי אין לזה הרבה קונים בחצי מחיר. אז הוא, זה הדין הוא לגבי ספק. עכשיו יש הסתפק. המשנה הזאת שסוברת שגלגול אקום פותר, כן? הרי זה משנה מפורשת. מי כותב את זה? האם זה דברי הכל? אפילו רבי מאיר ורבי יהודה שראינו דמקאי חי ואתם לגבי תרומות ומסרות במרוח אקום פטרי אחר כאן לגבי חיוב חלה של גלגול אקום אז הם כן מחייבים הם פוטר, כאן הם פוטרים לגמרי מתי הם מחייבים לגבי העניין של מרוח אבל לגבי חלה גלגול חלה הם פוטרים ומה המקום לחלק מפני שאתם דווקא בתרומות ומסרות הוא דכתיב דגנחה, דגנחה יתירה. יש 3 פסוקים שנאמרו כאן דגנחה, כן? 3 פסוקים שנאמרו כאן בעניין של דגנחה. אני כבר אקרא לכם את הפסוקים. כתוב ככה, לא תוכל לאכול בשעריך מסר דגנחה תירושך ויצריך. זה דברים י' ב' י' ז'. אחר כך דברים י' כ' ג' ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר שכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצריך ופסוק שלישית ראשית גנך דברים י' ח' ראשית גנך תירושך ויצריך אז מאחד ממעטים דווקא דגנך חייב במעשר ולא דיגון הקדש נשארו 2 למעט דווקא דגנך חייב במעשר ולא דיגון גויים אז יש כאן מיעוט אחר מיעוט כמו שנראה בגמרא אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. אז בואו נראה את זה כאן בגמרא. אומרת כאן הגמרא. למה? הוא אומר, השאלה, מה הדין של גלגול לגבי הפרשת חלה של גוי? האם צד אחד כולם מודים שפטור דברי הכל, אפילו רבי מאיר ורבי יהודה שראינו בברייתא הקודמת, שהם מחייבים בתרומות ומסרות לגבי מרוח שגוי עשה, יש מקום לחלק. אתם לגבי תרומות ומסרות הוא דכתיב דגנך, דגנך יתירה, חוץ מדגנך הראשון שבא למעט מרוח הקדש, יש עוד 2 דגנך, ואווי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. מינוס מינוס זה פלוס, ואפילו עובדי כוכבים חייב במסרות, כן? באמת, רשי שואל, אולי נגיד ההפך, שדגנך הראשון בא למעט מרוח העקום, ושני הנוספים באים למעט, לרבות מרוח הקדש. עונה רשי, יותר מסתבר לרבות תבואת עקום, שהוא דומה לשל ישראל, שהיא נחלת בלי פדיון, מה שאין כן בהקדש, שצריך פעולת פדיון. אז זה לגבי תרומה. אבל לך, לגבי גלגול אקום, מה שאמר קודם רבי יורם, כתוב בפסוק ראשית הריסותיכם תיתנו לכהן, תרי זימני הריסותיכם, כתיב חד לדרוש הריסותיכם ולא יישאת עובדי כוכבים, שהיא פטורה מחלה, וחד הריסותיכם ולא יישאת הקדש. כאן לא נאמר שלוש פעמים שזה מינוס מינוס פלוס. עוד דילמה, אז אם עם אלה, זה בעצם הדין של... שם כתוב שלוש דגנך, אז יש לך דגנך ועוד שני דגנך. כן, אז זה בא למעט, כל אחד בא למעט משהו אחר. אין מיותר. עוד דילמה, אז זאת אומרת, לפי הצד הזה, כולם מודים, אפילו רב מאיר ורב יהודה שמחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות על ידי מרוח חק, הוא מודים שבגלגול פטור, כי יש לנו מיעוט בתורה. עוד דילמה, רבי יוסי ורב שמעון קטן אלה, מה שגלגול עקום פותר מחלה זה רק שיטת רבי יוסי ורב שמעון שגם במרוח הם פותרים. דקפטרי גם כן מתרומות ומעשרות, אבל רבי מאיר ורבי יהודה שמחייבים במרוח גוי לגבי תרומות ומעשרות, הם באמת יחייבו גם בגלגול של עקום של חלה. למה? ראשית ראשית מהתם גזרה שווה, גם בחלה וגם בעשרות במעשרות כתוב ראשית, ולומדים גזרה שווה, כשם שבמעשרות חייב במרוח עקום, וכי לומדים מיעוט אחר מיעוט לרבות, הוא הדין שהוא מחייב גם גלגול עקום בחלה. אמר רבה, יאי רבה, דאיך זה בחלמה. אמנם אין תורה מן השמיים, אבל יש ספר מפורסם של אחד מקדמי על בעלי התוספות, שוט מן השמיים, יצא בהוצאת מוסר רב קוק, אחד מבעלי התוספות שכתב תשובות שהוא קיבל בחלום משמיים. ספר שלם יצא שוט מן השמיים, יש ספר כזה שהוא ענה. איך שם הוא דן בהקדמה, רב ראובן מרגליות, זה אחד מבעלי התוספות, ספר קדמון, אז דן על זה שם רב ראובן מרגליות, שהוא היה ספרא רבא, אז הוא דן בהקדמה, איך זה לא סותר שלא בשמיים היא, איך אפשר? אז שם הוא נותן את היסודות, כדאי לעבור על ההקדמה, מאוד מעניינת. מתי כן, מתי לא. אנחנו יודעים גם עד שיבוא אליהו. שם אמרנו, לברר מציאות אליהו יכול. ההלכה לא בשמיים היא. שוט מן השמיים זה בירור הלכתי, כלומר... יותר הכוונת דרך לברר את הדבר ממקורות הלכתיים שכאן בכדור הארץ, לא דברים... כן, על כל פנים, כדאי לכם להציץ בספר הזה, הוא מרתק מאוד, השאלות שהוא שאל בחלום. אז הנה לנו כאן, יאי רעבה דאיך זה בחלמה. מספרים על הגאון מווילנה שלא רצה... כן. מספרים על הגאון מווילנה שלא התנגד לאליהו הנביא, הוא לא רצה לקבל אותו. הוא אמר, אני רוצה את התורה שלי ביגיעה, לא על ידי גילוי אליהו. הוא רוצה שאליהו, הוא עצמו קראו לאליהו. הוא אומר, אני רוצה לזכות בתורה מתוך עמל ויגיעה שלי. הוא לא, הוא כך מסופר עליו שהוא ביקש מאליהו שלא יבוא אליו. כן. אז אני לא יודע, בכל אופן, ככה שיטתו של הגאון. יכול להיות שהיה שם איזה חברוס של פנימיות התורה, אבל לא בניגלה. בניגלה הוא אמר, אני רוצה לעמול, לא רוצה קיצורי דרך. כן. היום אומרים בארצות הברית, שרב בארצות הברית, לא צריך לדעת ללמוד, הוא צריך את הטלפון של רב מוישה, רב מוישה פיינשטיין. הוא היה את אנציקלופדיה מהלכת. אז שאלו אותו, מה תעשה בשבת? שבת לא יעזור לך. אם אתה גר ליד רב מוישה, אתה יכול להגיד, חכה, תשתה קוסטי. אז הוא אומר, בשבת אני תמיד אומר, בשבת אני עייף אחרי התשונת. תבוא אליי במוצאי שבת, אני אענה לך. אבל מה לעשות שיש שאלות בוערות? אז את השאלות הבוערות הוא למד. כן, יחות, מה שואלים בדרך כלל את הרב? יחות קדיש, קדיש ואבילו. היה רב אחד בקריית חיים, שהיה שם רב, אחר כך נהיה, הפך להיות הרב של נתניה. אז הוא היה איזה 20-25 שנה בקריות שם, בקריית חיים. אז כשהוא קיבל את הרבנות בנתניה, זה היה קידום. אז הוא הודיע לקהילה שהוא עוזב. אבל הם אהבו אותו, הוא לא עשה להם צרות. מאוד, הוא היה אדם מאוד נחמד, תלמיד חכם גדול. אז הם באו אליו, משלחת, מה זה, מה ראה הרב לעזוב אותנו? מה עשינו? עשינו איזה דבר לא טוב? למה תעזוב אותנו? אולי צריך תוספת, ניתן. הוא אמר, בגלל שזאת השאלה הראשונה שבאו לשאול את הרב, מה שאני כאן? לא שאלו שם שאלות. אני אומר, הייתי מושבעת כאן. רק תפילות וזה. אני אומר, כי זאת השאלה הראשונה שבאו לשאול אותי היום. זה הרב לוין, זכר צדיק לברכה. כן, אז אני אומר, אז הוא אומר, איך זה בחלמה? יהיה רעבה דרך זה בחלמה. יהיה רצון שיודעין מהשמיים לשאלה הזאת. כן, מה השאלה שהוא שאל? גלגול שעובד כוכבים, האם זה דומה? באמת כולם מסכימים שיש פותר, או שאנחנו חוזרים למחלוקת של חיוב תרומות מסרות מרוח של גוי. אדר אמר רבה, אחר כך, אחרי זה התיישב רבה בדבריו ואמר, מן דאמר מרוח העובד כוכבים פותר, הוא סובר גלגול העובד כוכבים גם כן פותר. יש כאן קורולציה. מי שסובר לגבי מרוח לתרומות ומסרות של גוי זה פותר, אז אותו דבר, אם הוא מכין עיסה, גוי גלגול העובד כוכבים גם פותר. ומן דאמר מרוח העובד כוכבים אינו פותר, גלגול העובד כוכבים נמי אינו פותר. אז הוא נתן כאן השוואה. עכשיו כמה שאלות על שיטת רבה. השאלה הראשונה, רב פאפה שואלת רבה. איתי ורבה, רב פאפה לרבה. למדנו ברייתא. עובד כוכבים שיפריש פטר חמור, התוספות אומר, מה שייך להפריש? פטר חמור זה מציאות. לא צריך להקדיש אותו, הוא קדוש מרחם. יפריש זה לבדות בו פטר חמור. או שיפריש חלה מעיסתו. מודיעים לו מויכל טייבס, אומרים לו, אין בזה קדושה, זה פטור, אל תתפלא שיוכלו את זה באופן רגיל. זה אין, זה אין עליך חיוב, אתה פטור. או, אתם יודעים שהיום, כיוון שאין לנו כהנים ואין מקדש וכל הדברים, אז מקפידים שלא יוולד בחור. אז אם אחד יש לו בימה מפקירה, אז הוא עושה שותפות עם גוי, עם גוי לפני שהפרה ממליטה. בימה מפקירה, ואז הבחור פטור. אז ככה הוא לא מסתבך, כי אם יוולד אצלו בחור, אסור לא לגוז אותו ולא לעבוד איתו. והחכות עד שיפול בו מום, אז איך אומרים, זה הפסד גדול. אז מראש פותרים אותו על ידי פטנט כזה, כל מיני שיטות, כדי שלא יתחייב בהפרשת פטר רחם. אז אם כן, כתוב, עובד כוכבים שיפריש פטר חמור, או שיפריש חלה, מודיעים אותו שהוא פטור מפטר חמור ומחלה, וחלתו נחלת לזרים ופטר חמור גוזז ועובד בו. כן, הכוונה לעשה שהופרש הפדיונו. אין בו קדושה. מה? הוא רוצה, הוא ככה, יש כמו, אתה יכול לראות גויים שבאים, הם רוצים, רואים את כל המצוות, מוצחם ביניהם. אז הם רוצים לעשות, אומרים, זה יפה, זה דבר. שמעתי שנגיד, אומרים ששילוח הקן, הספר החינוך אומר, מי ששלח את הקן זוכה לאריכות ימים. וגם זוכה למי שאין בנים, על ידי שלח את הקן, אתה גרמת שהבנים יחיו, אז אתה יוולד לך בנים, מידה כנגד מידה. אז הוא רוצה גם לזכות בזה. אז אומרים לו, תשמע, אתה לא חייב, זה לא בשביל הצונות. טוב, זה פעולה, כן, חיובית, אבל כאן שהוא מחייב את עצמו דבר שהוא לא שייך בו. הפרשת פטר חמור, פדיון פטר חמור, או הפרשת חלה, לא חייב. אומרים לו, שמע, כל מה שאתה עושה זה פול גז על נוטרל. אין לזה משמעות, לא תופס קדושה. אתה רוצה, תעשה, אבל יכולים לאכול את זה כל ישראל חולין. אז מה הוא מדייק? הוא רוצה לשאול על רבה, רגע, אתה טוען שתרומת עקום, מי שסובר שמרוח עקום פותר, אז גם תרומת עקום פותר. אז לא כתוב כאן בברייתא את האפשרות הזאת. מזה שלא כתוב בברייתא דין תרומת עקום, משמע, תרומתו אסורה. והאיתן ההוד אמר מרוח עובד קרבים, אינו פותר. אז אם באמת תרומה היא שווה למרוח, אם תרומה שווה לגלגול של הפרשת חלאה, אז כמו שהוא הזכיר כאן חלטונס נחלת לזרים, היה צריך להגיד גם כן מרוח אקום תרומתו גם כן נחלת לזרים. רואים שתרומתו הוא לא הכניס בקבוצה הזאת, סימן שיש הבדל ביניהם, לא כמו שרבה שרצה לעשות קורלציה, מי שסובר שגלגול אקום מרוח אקום פותר, אז כך גם גלגול אקום פותר, רואים שאין קשר. ועוד היתווי רבינה לרבה, גם רבינה שאל את רבה, למדו ברייתא, חלת עובד כוכבים, אפילו בארץ ישראל ותרומתו בחוץ לארץ, שלא נוהג שם רק הפרשת מדינות הקרובות לארץ ישראל, נוהג שם הפרשה מדרבנן לישראל, מודיעים אותו שהוא פטור. הוא פטור מחלה ופטור מתרומה, וחלתו נאכלת לזרים, ותרומתו אינה מדמעת. מה זה מדמעת? שאם הרבבת בדרך כלל תרומה בחולין, אז כל החולין הופכים להיות בקדושת תרומה. כי אם זה פי מאה זה מתבטל, פחות מזה יש לך כאן תרובת, צריך למכור את זה לכהן. אז אם כן, נדייק רבה, מזה שאמרו תרומה בחוץ לארץ אינה תרומה, משמע, התרומתו בארץ, בארץ ישראל, אסורה לזרים, הוא מדמעת, למרות שחלה, לא, אין קשר להם. ואיתן אמר מרוח עובד כוכבים אינו פותר, וגלגול עובד כוכבים פותר, אז קשה לרבה. עונה הגמרא ואומרת, באמת רבה צודק, יש קורלציה, שוויון, הדמיה שווה גם לחלה וגם לתרומה. דין אחד להם כמו שרבה אומר מן התורה. ומה זה הברייתות שהבאנו שינויים? הברייתות האלו שסוברים גלגול אקום פותר, הם סוברים גם כן שמרוח אקום פותר. מה שדייקנו מדבריהם שתרומת האקום אסורה לזרים, זה לא מעיקר הדין, הכל רק מדרבנן, שחייבו לתרום גם מתבואה שמרוח אקום, אז זה לא מן התורה. זה רע משום בעלי כיסים עשירים. יש כאן שני פירושים. מה זה כיסים, בעלי כיסים? למי יש כיסים? למי יש כיסים? לעשירים. כן. אז כמו שפעם בחדר היה בנים של עשירים, באים ארנקים יפים, ויש להם דמי כיס בלי עין הרע. אז היה שם תלמיד שהיה בן עניים, אז הוא השתוקק שיהיה לו גם כן ארנק. ובאפיקומן ביקש ארנק, אז אבא שלו אומר לו, מה אתה צריך, מה אתה שים בארנק, אבנים? מה? אז הוא אמר, מה, כל הילדים, יש לי ילדים, יש להם ארנקים יפים. הוא אומר, כן, להם יש ארנקים כי יש להם מה לשים בארנק, אבל אתה, זה סתם, סתם תסחוב אותו. אין לך פרוטה, אין לי לתת לך אפילו פרוטה, בקושי אני משלם שכר לימוד. אז זה מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר, בעלי כיסים, אלו העשירים, שמה הם עושים? הם קונים הרבה תבואה, הם סוחרים גדולים מכל מיני אנשים. אז אם הם ידעו שמרוח של אקום פותר מתרומות מעשרות, אז הם כבר קונים גם מגויים, אז הם יבואו ויגידו, הכל קנינו מגויים. הם יכניסו עוד אחוז, כמו ממס הכנסה, הוא מכניס לסעיף הזה עוד סעיף. פירוש אחר, שיש להם הרבה תבואה, וכדי להיפטר מהפרשת תרומות מעשרות, יבואו להרים על ידי שיקנו את התבואה לגוי. הם יעשו טריק, יקנו את זה, לפני שהם עושים את המרוח לגוי, ועל ידי זה, ולכן גזרו שלא פותר, כדי שלא יבואו להיפטר מהמעשרות. כן? אמנם זה מותר, אבל אתה גורם ככה להשחרר, להפסיד את הכהנים. שואלת הגמרא, היא אחי בחלה נמי, עוברים לסמך זין עמוד ב', בעלי כיסים, נגזור גם כן משום בעלי כיסים, נחייב עיסה שגלגלה, אקום בחלה, שכדי שלא יבואו להיעזר בזה, אומרת הגמרא, בחלה לא גזרו. למה? אפשר דאף אליה בפחות מ5 רבעים של קו קמח ועוד. כלומר, יש לו פטנט אחר, אם הוא רוצה להיפטר מהפרשת תרומות, הפרשת חלה, הרי אנחנו יודעים, כדי שיהיה חייב הפרשת חלה, צריך כמות של עשירית העיפה. אז ממילא, פחות מזה אנחנו יודעים, פחות מקילו 200, לא צריך הפרשת תרומות ומסרות. מקילו 200 מפרישים בלי ברכה. ובימי שיעור, יש כאלה אומרים 2 קילו 400, יש קילו 600, צריך להפריש עם חלה, עם ברכה. אבל פחות מקילו 200, אז לא צריך בכלל להפריש תרומות ומסרות. אז הוא יעשה, אם הוא רוצה להיפטר מהפרשת חלה, יעשה אפייה של כמו שעושים מצות, ולא יאחד אותם בסל אחד, ואז הוא ייפטר. אז אין חשש, כי מי שרוצה להיפטר יכול למצוא סעיף פותר גם ככה. זה מה שהגמרא אומרת. אין לחשוש, למה? אפשר דאף אלה בפחות משיעור חלה של 5 רבעים של קמח, קף קמח ועוד מעט, כן? או, תראו רש"י בעמוד הקודם, מדי רבנן, 2 שורות לפני השורות הרחבות, כלומר, לעולם הדקטן לגבי חלה גיגו פותר, אנא קטנה יהי, דפטר אל אל במרוח, ועד הקטן אל אל מדוקיה, התרומת העשרה, מדרבננה ואיסור, גזירה משום בעלי כיסים עשירים. רש"י מביא 2 פירושים, שלוקחים תבואה מחמרים, כל מיני סוחרי תבואה, מוכרי תבואה, מעניין, הרי כאן הוא אומר, תבואה מחמר ישראל, ואיש ערית ללוקח מן העובד כוכבים שלא יעשר, דמרוח ותרום פותר, עתילימי מרנמי לוקח מחמר ישראל, מחמר ישראל פותר, הוא יבוא להגיד, אני קניתי מחמרים גויים, לישנה, חינם שום בעלי כיסים שיש להם קרקעות הרבה, וחסים על רוב מעשרות שהם צריכים לתת, כל בן אדם שמרוויח הרבה כסף, אז הוא עושה, הוא אומר לרואה חשבון, תן לי את המפלטי מס, את הסעיפי התחמקות מהמס, ואם הוא רואה חשבון טוב, הוא נותן לו כל מיני פטנטים. אז הם יעשו פטנט, חסרים על רוב מעשרות, ויקנו לעובד כוכבים, ימריחו מעובדי כוכבים, מפקלים ממעשר. הפכנו את הדף ברש"י, יחי בחלה נמי לגזור גלגול משובלי כיסים, אפשר דאף אלה, כלומר, לאחי לא גזרים לחלה עדיה ובא אל הרומי, מצי להרומי, בהתרה, דאף אלה, פחות מרבעים קמח ועוד אלו מחי וחלה, כמות כזאת, וזהו שיעור איסור לחלה, מסכת רובים פרק כיצד משתתפים, יפה. אז אנחנו נמשיך הלאה, אומרת הגמרא, אז ממילא יש לו פטנט כזה, הוא יכול להשתחרר, שואלת הגמרא, יחי תרומה נמי, מה אתה צריך לגזור? הרי אם, אין לחשוש בתרומה שהוא יגיד שזה גוי מריח את זה, למה? יש לו פטנט להשתחרר ביתרה, הוא יכול להשתחרר ביתר, איך? יחי תרומה נמי, למה נחשוש להרמה? גם אצם אפשר להשתחרר בדרך אתר, דאביד לה כדי רב אושעיה. יש פטנט של רב אושעיה. אנחנו ניתן כאן הקדמה, טבל אסור לאכול מהתבואה לפני שיפריש ממנו תרומות מסרות. וכדי שיהיה טבל צריך 2 תנאים. תנאי אחד שנגמרה מלאכתו. מה זה מנגרה מלאכתו? המירוח שדיברנו עליו קודם. התנאי השני שרואה את פני הבית. כתוב, ואכלו בשעריך וסבאו. זה צריך לראות את פני הבית. מה הפירוש? אתה אספת, דשת, זרית, דשת, מרחת, והבאת את זה מהשדה ישירות לפתח החצר שלך, לפתח הבית. אבל אם אתה עושה מעקף, במקום להכניס את זה מה... כמו בגולני, המפקד יושב בחדר, מחכה לחיילים, פתאום קופץ לו חייל מהחלון, שלום המפקד, מה אתה רוצה? באתי לבקש איזה אפטר. למה אתה לא נכנס בדלת? המפקד, אתה אמרת לי שנכנסים לבית, אף פעם לא תפתיע, תיכנס בחלון, הרגיל אותו, תיכנס בחלון, שהרי הם בקרבות, צריכים לא להיכנס ישירות. אז גם הפטנט בהפרשת תרומות ומסרות, אם אתה מביא דרך הגגות והקרפיפות, לא מתחייב בהפרשת תרומות ומסרות. אז אם הוא רוצה, למה לא לשקר? הוא יכניס את העסק דרך גגות וקרפיפות, ויהיה פטור, זה הפטנט של רב הושעיה. אז לכן, אם זה בעודו בשדה, מותר לאכול אותו אכילת הרי, כי זה עוד לא נכנס הביתה. כמו כן, אם התבואה לא הגיעה לשלב של מירוח, אז מותר לאכול אכילת הרעי אפילו שראה את פני הבית. דאמר רב הושעיה, מרים אדם על תבואתו ומכניסה במות שלה. יש שני פטנטים. עדיין לא התחייבה במעשר. למה? כי לא נגמרה מלאכתה, כי לא הפרידו את הגרגירים מהתבואה. גמר מלאכתה נעשה בתוך הבית אחר שראתה את פני הבית. אז אם כן, אז כן, רש"י מביא שני פירושים. על כל פנים, זה דבר שפטור. כדי שתהיה בהמתו אוכלת, כדי מהתבואה, אחרי המרוח, הוא פטורה מן המעשר. כן? דווקא לבהמה זה מותר לאכול באופן קבוע, כי כל אכילת בהמה זה נחשב כאכילת הרעי. אבל מדרבנן, לאדם אסור לאכול אכילת קבע אפילו קודם מרוח. אז תוסות שואל, אם כך יש לגזור בבעלי כיסים, אם רוצה לאכול אכילת קבע? הנה מי, דאי לה דרך גגות או דרך כפיפות, עוד דרך פטור יש. אפילו אם אתה כבר גמרת את מלאכת התבואה, אספת וזרית ודשת וזרית ובררת ומרחת, עשית מרוח, שזה כבר גמר מלאכה למעשרות, צריך עוד לראות את פני הבית, אבל הוא יכול לעקוף על ידי שהוא מכניס אותו דרך החלונות, דרך הגגות והכפיפות, ועל ידי זה הוא פותר. הנה מי, דאי לה דרך גגות ודרך כרפיפות, היינו החצרות, לא נתקיים הפסוק ואכלו בשעריך וסבאו. אומרת הגמרא, אתם במעשרות עדיין יש חשש שיערים על ידי מרוח עקום. למה? כי הוא לא רוצה להכניס את התבואה דרך הגגות. כל השכנים מתצפתים עליו, אומרים, תראו איזה קמצן זה. בשביל להשתחרר מכל זה, הוא עושה סיבוב כזה על טפס על הגגות. זה גורם לו בושה, לא נעים לו. כן, הוא מוכן להרוויח שיחשבו שהוא אדם הגון, אבל שיראו איך שהוא עושה כאן את הטריקים והשטיקים, העיקר לא לתת משהו לכהן, זה לא נעים לו. אתם לגבי מעשרות יש לחשוש, הוא יגיד, יש לי פטנט, אני אגיד שזה מריח את זה גוי, ואז הכל בלי ביזיון. אבל אם הוא עושה דרך גגות פרסיה, וזילה במילתא, הוא מתבייש. אתם יודעים, מהשירים יש להם גאווה. לכן גזרו משל לבעלי כיסים לחייב תבואת עקום מעשר. אבל אחה, היצא להיפטר זה בצינה. מה אמרו לו? מה הוא יעשה? יעשה מנות קטנות, זה אף אחד לא רואה. הוא עושה את זה בחדר שלו, הוא הופיע את החלות. לכן לא צריכו לגזור על יצאת עקום לחייב חלה. כן. המשנה הבאה, כן, אין לנו כך זמן, רק נקרא את המשנה. בא לו, עכשיו המשך, אנחנו במשנה הזאת עוסקים בסדר הפרשת מנחת העומר. בא לו הכהן שמתעסק בהקרבת מנחת העומר לישרון. מה זה ישרון? הכלי שמודדים בו את כמות הישרון שניפית מהתהליך שלמדנו במשנה הקודמת. אז קודם כל יש כאן תהליך כזה, נותן בהתחלה שמן בסיר, כמו שאדם רוצה לאפות או משהו, הוא מורח תחתית בשמן, ואחר כך נותן סולת, ואחר כך שוב נותן בתוכו לבונה מן הצד. תוסות אומר, תוסות חדשים על המשניות, אומר על לבונה בסוף, אחר מתן שמן שלישית, לא כמו שאנחנו רואים כאן ברש"י. אחר כך נותן לבונה, שם את זה מהצד, ויוצא שוב פעם שמן, הוא בלל עם הסולת, והייתה, תוסות אומר שהייתה יציקה נוספת. אחר כך הוא לוקח את כל התערובת הזאת, שהוא בולל, הניף את המנחה, והגיש למזבח לקרן דרומית מערבית, וקמץ, קומץ, והקטיר, הוא מקטיר את הקומץ, והשאר נחל לכהנים. מי שקרא ואומר, יוצאים ומוציאים שוק ירושלים שהוא מלא קמח וקלי. מה? כבר גמרו להקריב את העומר, כבר יש שם בחנויות קמח קלוי, כבר יבש, מהתבואה החדשה. אבל זה נעשה שלא ברצון חכמים, שמדרבנן אמרו, אל תתחיל לקצור תבואה לפני שיקריבו את העומר, לא רק אל תאכל. למה? שאם תקצור קודם, אתה עלול לאכול עוד לפני ה... אם תעשה קצירה קודם, פתאום תטעה מזה. אז לכן גזרו שלא. דברי רבי, רבי יהודה אומר, רצון חכמים עושים, אין לחשוש שמא יאכל מחדש בשעת קצירה. אז כאן, נעצור כאן, נראה רק רש"י. אומר כאן רש"י ונראה הלכה. אומר רש"י, בא לו ליסרו נתן תחילה שמנו ולבונתו, כן? בצד, בצד. לא, לא, הלבונה תמיד היא בתוך המנחה. שמים, כן, כי אחר כך אוספים. זאת אומרת, שמים אותה בצד, בצד. לא, לא, בצד. אחרי, שמים את זה באותו כלי. לא, לשים, אז באמת, תוספות חדשים על המשניות אומר, ששמים את זה אחרי ששמת את השמן ולשת בצד, באותו כלי שאתה מגיש לקרנות המזבח, צריך להיות גם הלבונה בפנים. אחר כך אתה אוסף, אז באמת כאן הוא אומר, כן, בא לו ליסרון, נותן תחילה שם לו לבונתו, הצג ובלל, שכן דרך כל המלאכות שנותן שמן תחילה בכלי, ואחר כך נותן סולד, חוזר יוצק עליה שמן, ובלג נאמר פרק אלו מנחות. איני והגיש, נאמרין להם פרק כל המלאכות, ומנחת העומר תאונה תנופה והגשה. מי שקרב עומר, מיד שיוצאים, מוצאים שוקי ירושלים מלאות כמה וקלי. מה זה וקלי? כבר תבועה שקלויה. ועשו את זה עוד לפני הקרבת העומר. שלא ברצון חכמים, גזרינה שמה יאכל, כשיקצור ויאכל חדש, קודם העומר. זה שכבר הוא קמח, ודאי נקצר קודם העומר. רבי יהודה אומר, זה לא גזר שמה יאכל. אז כאן נראה האם רבי יהודה גוזר או לא גוזר מבדיקת חמץ, נראה את זה בעזרת השם, מחר. אז אנחנו נראה ההלכה. דף סמך זין, הלכה. סמך זין, תרומות ומעשרות, סדר ההפרשה. סדר ההפרשה, תרומות ומעשרות הוא. א', להפריש תרומה גדולה. זה ניתן לכהן כידוע. כמה? מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הכל. מדרבנן, עין בינונית, תרומת 2% תרי ממאה. עין יפה, 1/40. 2.5%. עין רעה, 1/60. אבל מדאורייתא חיטה אחת יכולה לפתור 20 טון. סדר הפרשת תרומתו, למי נותנים? לכהן. תרומה גדולה, 2 מעשר ראשון. בכל השנים נותנים מעשר ראשון ותרומה. זה נותנים ללוי. עכשיו הלוי שמקבל מעשר ראשון נותן מזה עשירית כתרומת מעשר, יש לזה דין של תרומה נוספת. מעשר שני או מעשר עני, אז זה מתחלק, לא כל השנים. במקביל, בשנת הוידה, א' ב' ד' מפרישים מעשר שני. משנת גו, משנות השמיטה ג' ו' מפרישים מעשר עני. ובפירות של שנת השמיטה אין חיוב תרומות מעשרות כי הם הפקר. אומר בלמד א', אין מדליקים בשמן טבל טמא, ונחרקו הראשונים מיין טבל טהור ברש"י, תוספות כתוב שאסור, חידושי הרשב"א, מבואר טבל טהור מותר בהדלקה. הלאה, בעמוד הבא, בנוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות המצוי, מפרישים מוציאים מהיבול רק את חלקי התרומה הגדולה והתרומת המעשר, שהם החלקים שאסורים בחילה למי שאינו כהן. גם לכהן בזמן הזה אסור לאכול את זה בגלל שהוא טמא. הוא טמא מת, אין אפר פרה אדומה, אז הוא לא יכול לאכול. ואילו את המעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, אין מפרישים ומוציאים מהטבל. אלא קובעים לו מקום בתוך היבול, בצד צפונו, בצד דרומו, קוראים לו שם מעשר ראשון, מעשר שני, אני, או אני. לאחר הפרשה קריאת שם מעשר כמובן, היבול מותר באכילה. בכדי להבין את הטעם לצורת הפרשה זו, נקדים לבאר את חובת הפרשת תרומות מעשרות, וסדר ההפרשה כפי שהוא מבואר בפסוקי התורה. ולאחר מכן נגיע לפרטי הדינים ואופן הפרשה בזמן הזה. כלומר, נסכם, יש לנו כאן את סדר ההפרשה, בכל השנים תרומה גדולה הוא מעשר ראשון, וממעשר ראשון תרומת מעשר. מעשר שני ומעשר עני, הם מתחלפים בסדרה של 6 שנים. שנת א' ב' ד' ד' מעשר שני, שאר השנים ג' ו' מעשר עני במקום מעשר שני. אז כבר הוא אמר שאת התרומה הגדולה והתרומת מעשר צריך להפריש בפועל, כי זה אסור לאכול. שאר הדברים גם לישראל מותר לאכול. אז יש לזה, המוציא מחברו עליו הראיה, אז לגבי תרומה גדולה, אז חוזרים לדין דאורייתא, אפילו משהו. לגבי תרומת מסר, זה העשירית מעשירית, זה אחוז אחד. לכן תמיד צריך להפריש קצת יותר מאחד שיש בתערובת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה, מרצה כדור וחזק עזרה.